טוב, בתור אחרון אני כבר צריך לקצר, וחלק מהדברים כבר שמעתם מהרב יהודה רכניץ. מדבר על שטר חייבות או שטר צבא לבן מאומץ. אז כמה מילים קודם כל לגבי הנושא הזה של אימוץ. אימוץ זה בעצם מוסד די חדש, ובהלכה אנחנו לא מוצאים את המוסד הזה של אימוץ. אומנם חיפשו מילה מתאימה, אז נאחזו בביטוי של על בן אימץ תלך. אבל בתקופות קודמות היו בדרך כלל, המושג הזה היה של מגדל יתום, זה היה קיים. בדרך כלל, אדם התייתם, אז בן משפחה היה מגדל אותו. לפעמים היו מקרים שלא היה במשפחה, אז היו מקמים בתי יתומים, שהיו גדלים בבתי יתומים, ויש בירושלים עוד שרידים לבתי יתומים שהיו, אבל מבחינת היתומים זה לא היה מצב טוב, כיוון שילד צריך חום משפחתי, צריך חום של אבא ואמא, ולכן הוצעה הצעה שמשפחה תאמץ את אותו הילד שהורים לא יכולים, או שאין לו הורים, או שהורים לא יכולים לגדל אותו. זה לא רק יתרון לגבי היתומים או לגבי אותו ילד, אלא גם זה פתר בעיה אחרת של הורים שחסוכי ילדים. הורים חסוכי ילדים שרצו מאוד ילד, ונמנע מהם באופן טבעי להביא ילד לעולם, הם מאמצים ילד שאין לו הורים, ושני הצדים מרוויחים. גם אותם הורים חסוכי ילדים שבעצם מגלים ילד בדרך כלל מגיל צעיר מאוד, מגיל כמעט, יכול להיות שילד בן חודש, וגם הילד מרוויח שהוא גדל בבית חם. עד כך שנחשב כמו הורים, שיש אחרונים שדנים בשאלה אם אדם שגדל יתום ויתומה, אם הוא קיים מצווה של פריה ורביה. ככה אבן עזר מסתפק בזה, בפרט אבן עזר, וגם חכמת שלמה, נוטה לומר שכן מקיימים בזה, כי הגמרא אומרת שזה מצווה גדולה, שהוא עושה צדקה בכל עת. כל פנים התופעה הזאת קיימת בכל העולם וגם בארץ, והיא תופעה שבפן חיובי, כמו שאמרתי, היא תופעה חיובית הן להורים והן לילד, אבל היא עוררה בעיות הלכתיות חדשות שלא היה לנו מספיק מקורות להתמודד איתן. אני אזכיר בקיצור את הבעיות שהיו, כי זה לא המקום לדון בהן. בעיה אחת זה בעיה של הניתוק. כיוון שלוקחים ילד מהוריו הטבעיים ומביאים אותו למשפחה אחרת, והשאלה הייתה אם ומתי הותן לנו לנתק אותו מהמשפחה הקודמת. בזמן הראשון שנהג חוק האימוץ, היה מקובל שהילד מתנתק לגמרי מהמשפחה הקודמת שלו, כי פחדו שהילד יסתבך בזהות כפולה של הורים, וזה יכול לפגוע בו רגשית. לכן אמרו שהילד בכלל לא ידע בכלל שיש לו הורים טבעיים, אלא עכשיו, מעכשיו יש לו רק משפחה חדשה, וזה שעורר שאלה גדולה, בשלמה אדם יתום, ילד יתום, אבל ילד שיש לו הורים, האם מותר לנו לנתק את הילד מהמשפחה הטבעית? לא לנתק אותו, אלא גם כן שלא יהיה שום קשר איתם. על לכאורה לפי הלכה, הוא דת חייב במצוות כיבודיו, חייב להגדל עם קדיש. המגמה השתנתה קצת, באמת היום בדרך כלל מספרים לילד, וגם בגיל 18 הוא גם מותר לו, אם הוא רוצה, לחשוף את הזהות של ההורים שלו הביולוגיים. טוב, זה לא נריך עכשיו, רק הזכרת את הבעיה. הבעיה השנייה זה בעיה של ייחוד, כיוון שטבעי הדבר שאמא שמגדלת ילד קטן מגיל חודש, היא תצא לחבק אותו ולנשק אותו, ולפעמים גם מצליחה להתייחד איתו כשהבעל הולך למילואים וכדומה, ואותו דבר האבא עם הבת. אבל כיוון שזה לא ילד טבעי, השאלה אם יש על זה דיני ייחוד או לא. דווקא הרבה רבנים אמרו שדיני ייחוד וצריכים לזהר בזה. היו בודדים שאמרו שבעיקר רבן בן גמל, שאם ימצאו בן פחות מגיל 3, פחות אפילו מגיל 9, אז כיוון שהתרגלו לזה מלכתחילה, אין בזה דיני ייחוד, ולא נאריך כאן, אבל זה אחת הבעיות שמקשות על אימוץ. יודעים שחוששים שיהיה להם את הבעיה הזאת של ייחוד. הבעיה השלישית היא שלפעמים היה קשה להשיג ילד, והיו נאלצים לחפש ילד בחוץ לארץ, ילד נוכרי. לאמץ ילד נוכרי, זה מסתבכים בבעיות של גיור, האם אפשר לגייר אותו, ואם נגיד זוג שהם לא שומרי מצוות, האם בדין מוכן לגייר את הילד הזה, הלד בדין, זה גם כן סיפור מסובך. אבל אנחנו נחזור בעצם לנושא הראשון שפתחנו בו, לצד השני של העניין של הניתוק. מצד אחד, כמו שאמרתי, הניתוק מנתק אותו מהמשפחה הקודמת, אבל הצד השני הוא שהוא קושר אותו למשפחה החדשה. ואנחנו צריכים לדון בטיב הקשר למשפחה החדשה. מה עכשיו הילד הזה נחשב כ... מה משמעות נחשב כבן של הורים חדשים? המשפט בפולחותי יכול להגיד שזה בן גמור, כך אמרו במשפט הרומי, שזה ממש כאילו הבן של ההורים החדשים לכל דבר. אבל לפי ההלכה לא נוצר הורות באופן מלאכותי, משפטי. ההלכה מייחסת חשיבות הלכתית לקשר הטבעי, אבל באופן מלאכותי צריכים לעשות את זה בצורה מסוימת, איך לקשור את הילד הזה להורים החדשים. וכאן שמתי לב לתופעה מעניינת, שכיוון שהחוק קובע את האימוץ, השיחים עושים כל מיני מבחנים להורים הפוטנציאליים שעומדים לאימוץ, לאמץ, דברים שמתאימים, ואז הוא חותם על תופס של אימוץ. אבל בתופס הזה לא כתוב שההורים מקבלים על עצמם את החובות של הורים כלפי ילדיהם. מעניין שהחוק מאפשר במקרים מסוימים שגם בית הדין הרבני יחתום על צווי אימוץ, ואז באמת בית הדין הרבני כן הגיש איזשהו תופס של חתימה שההורים מקבלים עצמם לגדל אותו כילד שלהם. זה מתפס בתחומי תתווה ממש הדרכובסקי, שהביא תופס כזה של הרב גולדשמיד, של דיין הרב אליעזר גולדשמיד. אני דנתי בתופס, בהשטר הזה, וקצת היו לו כמה הערות ושכללתי אותו ופרסמתי בספר של התחייבות תופס של שטר התחייבות של הורים כלפי הילד החדש שלהם. אז אני אעמוד מספר דקות על כמה עקרונות של התופס הזה, כיוון שזה, כמו שאמרתי, אני כבר אחרון, וכבר חלק מהדברים הזכיר כבר קודמי הרבי דורכניץ. מה המשמעות של הורים מקבלים את הילד הזה כמו הילד שלהם? יש שתי נקודות עיקריות שבזה צריכים לדון. אחד זה התחייבות לזון אותו, לגדל אותו, לדאוג לצרכים שלו. אז זה צריך להיות בצורה של שטר התחייבות. כלומר, התחייבות לקבל מכאן מזונות. והנקודה השנייה זה של ירושה. ירושה, הכוונה היא שצריכים לדאוג לכך שהבן הזה יהיה יורש, כיוון שזה הרי המטרה של אותם ההורים שיגדלו אותו כמו ילד. אני לא נכנס לשאלה הזאת אם אותו בן יורש גם את ההורים הביולוגיים שלו, אז לפעמים יכול להיות שיזכה בירושה פעמיים. אבל בדרך כלל ההורים הביולוגיים שלו אין להם הרבה כסף, אנשים שלא מסוגלים או שלא יכולים, אבל עקרונית יכול לקרות, יכול להיות שיירש פעמיים. אבל כל פנים, יש שתי שאלות, אמרתי, שאלה של מזונות ושאלה של ירושה. ביחס לעניין הזה של מזונות, אנחנו מוצאים כבר דוגמה בגמרא, שאישה שהייתה אלמנה גרושה, ונשארה לה ילדה קטנה, ועכשיו היא באה להתחתן פעם שנייה, אז היא לוקחת בחשבון שהבעל החדש שלה לא חייב מזונות הבת שלה, כיוון שאבא חייב מזונות ילדים שלו, אבל לא חייב מזונות של אשתו. אז לכן היא דורשת ממנו שהוא יקבל על עצמו, וזה משנה בפרק 12 בכתובות, שהבעל יכול, בדרך כלל לפי דרישת האישה, להתחייב לזון את הבת של אשתו 5 שנים. אז אפשר להתחייב לקבל המזונות של אדם אחר. אמנם הרמב״ם אומר שאי אפשר להתחייב דבר שאינו קצוב, וכאן לא יודעים בדיוק כמה המזונות, אז הרמב"ם אומר שלגבי בת אשתו זה דין מיוחד במסגרת תהליך של נישואין, אז שם זה אפשרי. אבל כשאנחנו מדברים פה על מצב שאדם משפחה שמאמצת בן חדש, זה לא מסגרת של נישואין. אז לפי הרמב"ם באמת יש שאלה אם אפשר להתחייב לזול את הילד הזה כשזה החוב אינו קצוב. אמנם המשנה למלך טוען שגם לפי הרמב"ם אם יש תמורה אז אפשר להתחייב שאינו קצוב. כלומר אם אתה מתחייב סתם מתנתת למישהו אז חלדיש לרמב"ם, אבל אם יש תמורה ומקבל תמורה אז אפשר להתחייב דבר שאינו קצוב, וכאן זה נחשב כתמורה. זה דבר מעניין, האם אפשר להסתכל על הילד בתור תמורה, שהוא קיבל משהו לתמורה זה ומתחייב. כשהזכרתי קודם שלא כותבים היום שיתרה התחייבות, אז הרב דרכוסקי דן בשאלה מה מת יקרה במקרה, הוא דן בשאלה מעניינת, היה איזה זוג שהאישה לחצה על הבעל שרוצה לאמץ, והבעל לא כך הסכים, אבל היא לחצה עליו אז הוא הסכים לאימוץ של הילד, אחרי זה הם התגרשו. ואז תאמור לאבא, תשלם דמי מזונות לאותו הבן המאומץ. הבן המאומץ גדל עם האמא שלו, כבר לא היה לשום קשר איתו, והוא לא רצה לשלם, כיוון ששם באמת לא כתבו תופס מראש, לא כתבו שרת חייבות. והרב דרכוסקי מחפש דרכים איך בכל זאת לחייב אותו לשלם, למרות שהוא לא כתב תופס. אז אני לא אחזור לזה, זה נמצא בתחום התדבב, מאמר מפורט. אני רוצה להגיד שכאן התחייבות בכללה, כיוון שהוא עצם מה שצריכים להאמס, כנראה שהוא גם מתחייב. בין היתר גם אומר שכאן הוא קיבל תמורה, הילד עכשיו כאילו הוא קיבל איזשהו משהו ותמורה זה הוא צריך לשלם. הילד עכשיו כאילו הוא קיבל משהו שאדם מקבל תמורה, אז חייב לשלם עליה, צריך לשלם עליה בצורה של דמי מזונות. אז יכול להיות שכאן לפתור גם תווה של הרמב״ם, שאם יש תמורה אז צריכים לשלם. אז גם הרמב״ם יסכים שתחיל דבר שלא קצוב. חוי מזה כותבים בדרך כלל בשטר שהמתחייב מקבל עליו בדעת הפוסק שהוקיים את השטר הזה. אז מילא כאן הוא כותבים בשטר שהוא מתחייב לקיים את דעת הפוסק שמקיים את השטר. אז דיברנו עכשיו על העניין הזה של מזונות, שאפשר להתחייב לזה למרות שזה דבר שאינו קצוב. שאלה אחרת היא, עד מתי הוא יתחייב לשלם לו? אז הרב גולדשמיד מציע שיתחייב עד שהוא יתחתן. אבל אני חושב שנוסחה הזאת היא בעייתית, כיוון שמי יודע מתי יתחתן, אולי לא יתחתן, לא יתחתן בגיל 40, אז הוא חייב להזין אותו עד גיל 40, לכן אני הצעתי שיכתוב שמתחייב להזין אותו עד גיל 18, כמו שמקובל לגבי ילדים אחרים. לפי ההלכה, אז אדם חייב להזין את בנו, מעיקר הדין יש תקנה של רב אסי עד גיל 6. מגיל 6 זה חייב מדין צדקה מוגברת נקרא לזה, אבל יש תקנת הרבנות הראשית שצריכים להזין אותו עד גיל 15, והרב גורן טוען שהתקנה גיל 18. אז מלך כל פנים יש לנו דוגמה לזה, גם האדם יכול, המאמץ יכול לקבל עליו להזין את הילד עד גיל 18, כאילו זה הילד שלו. כדאי גם להוסיף שהמזונות האלה כוללים לא רק מזונות של אוכל, אלא גם כן הוצאות חינוך, שזה ידוע שזה אחד ההוצאות הגדולות של ההורים לגבי ילדיהם, וכמו שאמרתי גם הוצאות חתונה, וכל הצרכים הבסיסיים של הילד כאילו זה הילד שלו. זה העיקר לכתוב בילד שהוא מתחייב להחזיק אותו כאילו זה, כאילו זה הילד שלו. אז פחות או יותר, בצורה כזאת, הוא מכסה את החיוב שלו במזונות, כמו שתחייב מפורש. יש שאלה מעניינת, מה קורה אם הילד הזה בגיל 15 לא נוח לו בהורים? אני מכיר מקרה שילד שאומץ על ידי ההורים, והורים רציניים וטובים, אבל הילד בגיל 15-16 ברח מהבית. או שהוא ברח, או שהוא בא לבקר לפעמים, אז עד את ההורים שלו. האם צריכים עדיין להתייחס אליו כמו בן? אז היא בהלכה לגבי בן רגיל, יש באמת שאלה מה שקוראים בן מתנקר. הרמב״ם מדבר על זה, אם יכול להגיד, אם את אימי אני מזן אותך, אם לא, יש פסק דין ארוך של הרב אברהם שפירא בנושא הזה, האם באמת צריכים לתת מזונות גם לבן מתנקר? על כל פנים, פה אני מציע שיכתוב במפורש, שמחייב לזון את הילד כל זמן שאתה אימי. אבל אם אתה לא תהיה עימי, אז באמת הוא לא יצריך לעזוב אותו, זה גם ישמש לחץ על הילד שלא כדאי לו לעזוב, כי אם השיר יעזוב, אז זה לא יהיה בשיעזון אותו. אבל באופן קולוני צריך לדעת שאחרי שההורים קיבלו עליהם לאמץ ילד, הם לא יכולים לחזור בהם. כי אחרת היה, כל פעם שהיה איזשהו ילד שמרגיז את ההורים שלו, היו להם די, אני לא, אני כבר לא אבא שלך יותר. זה מצב בלתי נורמלי, מצב כזה, כן? וזה כותב הרב עוזיאל, מסתמך על מה שכתוב בחושבי משפט בסימן סמך, שאם אדם מתחייב לזון בסתם, אז זה סתם, זה סתם לעולם, הוא לא סתם יכול לחזור בו. אבל אני, מצד שני, אני אומר, אם היה כותב מפורש בתנאי שאתה לא תהיה בן מתנקר, אז יכול להיות שאפשר באמת, כי הוא בן רגיל יכול להיות שהוא לא חייב, אז גם לגבי הבן הזה, זה גם כן יכול לעזור. זה פחות או יותר הנקודות העיקריות לגבי התחייבות למזונות. הנקודה השנייה זה לגבי ירושה, וזה אני מאוד אקצר, כיוון ששמענו כבר מקודם את הנושא הזה, שבעצם זה סוג של צוואה שאדם נותן למוטב שהוא לא יורש אותו. ובאופן עקרוני זה דומה למה שנותנים לבת. כלומר, כדי שבת תקבל חלק בירושה, אז כותבים החיים, והרב זמר חן גולדברג מציע שזה יהיה תקנה כללית לכל אחד שיעשה את זה, שיעשה באמת, שיכתוב צוואה כזאת, כדי שלא יהיה אחר כך בעיות, שהבת תקבל חלק בירושה כמו אחים שלה. אז לגבי בן מאומץ, צריכים לכתוב את זה, כי אם לא באמת, אז היורשים אחרים, אומנם אין יורשים אחרים, אין בנים אחרים, אבל יש, כל אחד יש לי יורשים. האחים של האבא או האחים, אנשים אחרים שיורשים אותו. לפעמים גם כן יש תופעות מעניינות, שאחרי שמאמצים ילד, אז זוכים לפרי בטן. אני מכיר מקרה שזוג ימת שלושה ילדים, ואחרי זה הם זכו לבן הרביעים שלהם. קדוש ברוך הוא נתן כנראה מידה כנגד מידה. וכל פנים, כשיגיע אחרי 120, תגיע השאלה איך לחלק את הירושה, אז אם לא הייתה צוואה מראש, אז הכל ילך לבן אחד. לכן צריכים לכתוב את צוואה מראש. אז בעצם חלים הכללים הרגילים של צוואה, שלפי ההלכה אצלנו זה בעצם זה מתנה מחיים, ומתנה מחיים, כמו ששמענו קודם, יש גם אפשריות של זה, אם זה גוף מהיום אחד מיטה וכולי, אבל לא נכנסה לכל הפרטים האלה ששמענו מקודם, אבל באופן עקרוני, אני רק אזכיר כאן שפה לא נגיד לכתוב שטר חתי זכר, כי שטר חתי זכר זה באמת רק אם יש ילד אחר, כמו שהזכרת לדוגמה האחרונה, אבל אם אין שום ילד אחר, אז אין לי מישהו להגיד לו תשמע, אם אתה לא תיתן לאח שלך, אז יש לך חוב גדול לשלם לו. לא נחפש פה איזשהו דוד או איזה אח אחר שצריך לרשת ולעשות את אותה תנאי הזה, לכן פה לא נגיד שטר חתי זכר. מצד שני, פה מה שצריך לעשות יותר הדרך הראויה היא לעשות דבר של התחייבות. וזה גם יפתור חלק גדול מהבעיות שהזכירה רבידו לגבי כל העניינים האלה של קניינים, אם זה רשום או לא רשום, שאבא יכתוב שהוא מתחייב לתת לאותו ילד סך השווה לכל רכושו ערב מותו, כלומר מתחייב בתחייבות כספית, ימדדו כמה רכושו שווה ערב מותו, נניח שזה מיליון דולר, אז הוא חייב לתת לו מיליון דולר. עכשיו אין פה בעיה של רישום או לא רישום, כשהוא חייב לתת לו מיליון דולר, למעלה ייתן את הרכוש שלו, הבתים שלו, הרי לא יצאו לעכשיו מקור את כל הבתים ולתת אותם, לתת כסף, לתת כל רכוש שקיים לו, את זה הוא ייתן, זה הוא ייתן לילד, וככה נפתור גם את הבעיה. אם אנחנו נשים גם להקנאות, מסתפחים, דבר שלא בא לעולם, ומסתכלים במה ששמענו קודם, לכן הדרך המולטת היא לכתוב שאדם מתחייב לתת לאותו ילד מאומץ את סך רכושו, התחייבות כספית, והשעת הפירון תהיה ערב מותו, ואז הילד יקבל את כל הרכוש כאילו הוא היורש. טוב, זה פחות או יותר.
רבותיי, מה שחשוב, המסר מההרצאה של דוקטור ברפטיק, שוב אנחנו רואים, הרי לפי ההלכה יש יורשים מכוח דין, ואין לך יהודי בישראל שאיננו יורש. יש לו, אפשר לעלות עד יעקב אבינו וצאצאיהם. ואז מה יוצא? לפי החוק, בן מאומץ יורש. לפי ההלכה הוא לא יורש. אם רוצים שהוא יירש, אז יש משפחות דתיות שיש להם בנים מאומצים. צריך להבטיח זאת בדרך של צוואה כהלכה. זה המסר החשוב של ההרצאה הזו.